ביחס לימי הצום, בימי האבל, מביא הרמב״ם, בבקשה לראות באלף, יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שירו בהם. ולמה מתענים? כנראה לא מספיק מפני הצרות שירו בהם, אלא כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה. ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו, שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות, שבזיכרון דברים אלה נשוב להיטיב. אומר הרמב״ם, יש עניין לזכור את הצרות שהיו, כדי שנתעורר לתשובה על הסיבות שהביאו לצרות האלה. ומתוך כך ממשיך חיי אדם את דבריו של הרמב״ם, ולכן חייב כל איש לשום אל ליבו באותם הימים ולפשפש במעשיו ולשוב בהם, כי אין העיקר התענית, העיקר איננה התענית אלא התוצאה של התענית, התשובה, כמו שכתוב באנשי נינווה, וירא אלוקים את מעשיהם, ואמרו רזל, וירא את שקם ותעניתם, לא נאמר, אלא את מעשיהם, ואין התענית אלא הכנה לתשובה. אז התעניות עניינן לעורר אותנו לתשובה באופן כללי, אבל בעיקר לעורר אותנו לתקן את הסיבות שהביאו לחורבן. ומה הסיבות שהביאו לחורבן? מביאה הגמרא, בבקשה לראות בגימא, מקדש ראשון מפני מחרב, מפני שלושה דברים שהיו בו, עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. אבל מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות וגמילות חסדים מפני מחרב, מפני שהייתה בו שנאת חינם, ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ובוודאי שאנחנו אבלים כבר אחרי חורבן בית שני, שבית שני חרב בעתיו של שנאת חינם, או בעתיה של שנאת חינם, אז אנחנו צריכים לתקן את העניין של שנאת חינם. ומפורסמים דברי הרב זצל, בבקשה לראות בדלת, ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חינם, נשוב להיבנות והעולם עמנו ייבנה על ידי אהבת חינם. אז קודם כל מעניין מאוד להדגיש שהחורבן שלנו תומן בחובו את חורבן העולם. זה לא רק חורבן שלנו, עם ישראל זה לב שבאומות. כשעם ישראל יוצא מהסדר הרגיל, כשעם ישראל איננו נמצא במקומו וממלא את יהודו, יש איזה בלבול בעולם, זה חורבן לעולם. ואילו הגאולה שלנו היא המפתח לגאולת כל העולם כולו. שובנו לארץ, היאחזותנו בה, זה לא רק איזה אינטרס שלנו, אלא זה שייך לתקומה האמיתית של כל העולם כולו, לטוב האמיתי של כל המין האנושי, לאושר האמיתי של כל בני האדם, לשלום האמיתי של כל האומות. אבל זה לגבי מה שנאמר, שעם חורבננו נחרב העולם עמנו, והבניין שלנו זה העולם עמנו ייבנה. אבל הרב מדגיש, נחרבנו למה? על ידי שנאת חינם. אז צריך תשובת המשקל לשנאת חינם, זה אהבת חינם. וכשבאו בטענות לרב זצל, שהוא אוהב גם יהודים שאולי לא כל כך ראויים לאהבה, אז מה אתם אומרים? שאני נכשל, אה? מוטב שיקשל באהבת חינם מאשר יקשל בשנאת חינם. כישלון זה לא תנאים כישלון, אבל אם כבר כישלון, עדיף להיקשל באהבת חינם מאשר להיקשל בשנאת חינם. אגב, סתם עניין לעניין, זה לא קשור בכלל, אני אזכר מבחינה אסוציאטיבית, אני לאחרונה ראיתי יהודי, לא הכרתי אותו מקודם, יהודי זקן מאוד, זקן מאוד, והוא הזכיר לי, שאל אותי אם אני שמעתי על איזה אדמור אחד, אדמור אחד שהוא עבד איתו 24 שנה, שכך הוא שאל אותי אם אני שמעתי עליו. אמרתי, מה? אני הייתי בביתו, הייתי שנה תמימה בביתו, שנה תמימה בביתו כילד, אולי בגיל תשע. ואני אמרתי לו, ככה סתם דיברנו, אמרתי לו, אני זוכר את קריאת השמה שלו, איך הוא קרא קריאת שמה, זה לא יאומן. אני כילד, ההתרשמות שלי מקריאת שמה שלו, משהו לא רגיל. אמר לי אותו יהודי, ורק בחת הציור, יהודי עם שטריימל, עם קפוטה, פשוט בחת הציור, אומר לי היהודי, מה הוא אומר? אתה מתרשם מקריאת שמה שלו? תדבר על החסד שלו, על החסד שלו תדבר, כמה חסד הוא עשה עם בני אדם, מה אתה מתרשם מקריאת שמה שלו? לא, אני בכוונה רוצה להדגיש, אני התקשמתי, ולא, יש משהו חסד. אז אם מדברים פה, אומר הרב זצ"ל, אם אני נכשל, אני מעדיף להיכשל באהבת חינם מאשר בשנאת חינם. ובשולי הדברים אני מבקש להוסיף, עשיתי פה משהו שלא בסדר, הרגשתי. בסדר. בסדר, גמור. אנחנו חיים בעולם של כל מיני פטנטים. בבקשה, ובשולי הדברים אני מבקש להוסיף. אני חושב, יש מציאות של שנאת חינם, אין מציאות של אהבת חינם. זה לא חינם. כל יהודי ראוי לאהבה. כי שואבים יהודי זה אף פעם לא חינם. אין שנאת חינם. נכון שרב עמיד אחד מול השני כדי להגיד תשובת המשקל, לכן הוא השתמש גם במושג אהבת חינם לעומת שנאת חינם. אבל האמת היא זה לא חינם. כל יהודי ראוי לאהבה. אז בעצם דברים מפורשים. הגמרא מביאה באופן מפורש מה היו הסיבות לחורבן, בית ראשון, בית שני, אבל כנראה שהדברים הם לא כל כך פשוטים. ויש עדיין מקום לנסות ללמוד, לברר ולהעמיק. אני מבקש להסתכל בהי. דאמר רב יהודה אמר רב, מהי דכתיב? מי האיש החכם ויבן את זאת? דבר זה נשאר לחכמים ולנביאים ולא פרשו, עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו. ירמיהו הנביא הסתובב כשהוא כולו בוער בשאלה הנוראה, על מה עבדה הארץ? על מה עבדה הארץ? הוא שאל חכמים, יש לכם הסבר על מה עבדה הארץ? יש לכם תשובה? לא קיבל תשובה מחכמים, כנראה הם לא ידעו להשיב. שאל נביאים, על מה עבדה הארץ? נביאים לא ידעו להשיב. מנאי שחכמים ונביאים לא ידעו להשיב, כי נאמר, לא שמענו תשובה מנביאים ולא מחכמים, אלא, ויאמר השם על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם, ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. עצם העובדה שהתשובה באה מפיו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הוא השיב, סימן שהם לא ידעו מה להשיב, הם לא ענו כלום, נכון? עכשיו בא ההמשך, אמר רב יהודה אמר רב, שאין מברכין בתורה תחילה. זה כך זה בנדרים, ובבבא מציע כתוב, שלא בירכו בתורה תחילה. ואני מוכרח להגיד לכם, ממבט ראשון זה ממש מדהים, לא מבין. הקדוש ברוך הוא אומר על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם, ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. בא רב יהודה בשם רב אומר, מה שם היה? מה לא היה בסדר? הם לא בירכו את ברכת התורה? לא נעים לי להגיד, זה נשמע כמו ההר הוליד עכבר. לא נעים להגיד, המשל ודאי לא שייך לנמשל. מה הולך כאן? הקדוש ברוך אומר במפורש על עוזבם את תורתי. ומה הם אומרים? מה אומר רב יהודה בשם רב? שלא אמרו את ברכת התורה? אני מבקש להסתכל בוו. אומר הרן, ומצאתי במגילת סתרים של הרב רבנו יונה זל, דקרא הכי דייק דל שלא בירכו בתורה תחילה עבדה הארץ. מניין הדיוק שבאמת שלא בירכו בתורה תחילה? הרי נאמר מפורש על עוזבם את תורתי. אומר הרן, אומר בעצם בשם רבנו יונה, דים איתה על עוזבם את תורתי כפשט המשמע, אם באמת מדובר שעזבו את התורה ולא היו עוסקים בה, כשנשאל לחכמים ולנביאים למה לא פירשו, ולא דבר גלוי היה וקל לפרש. עכשיו תראו למה רב יהודה בשם רב תפסו שלא מדובר סתם שעזבו את התורה. למה? כי אם באמת היה מדובר שעזבו את התורה, כלומר לא לומדים תורה, לא מקיימים מצוות, סליחה, מחללים שבת, עושים דברים שהם לא צריכים לעשות, זה כולם רואים, לא? איך זה שחכמים ונביאים לא הייתה להם תשובה על מעבד הארץ? יכלו להגיד חכמים ונביאים, עזבו את התורה? עצם העובדה שחכמים ונביאים לא ידעו מה להשיב, סימן שכלפי חוץ היה הכל בסדר. כלפי חוץ היה הכל בסדר. כלפי חוץ לא הייתה שום בעיה. בבקשה נראה בפנים. אלא ודאי עוסקים היו בתורה תמיד. למדו תורה. ולפיכך היו חכמים ונביאים תמהים על מה עבדה הארץ. לכאורה הכל בסדר. אין שום בעיה, כלפי חוץ לא רואים כלום. עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא יודע מעמקי הלב, שלא היו מברכים בתורה תחילה. כלומר, מה זה שלא היו מברכים בתורה תחילה? שלא הייתה התורה חשובה ביניהם כל כך שיהיה ראוי לברך עליה, שלא היו עוסקים בה לשמה, ומתוך כך היו מזלזלים בברכתה, והיינו לא הלכו בה, כלומר בכוונתה ולשמה. עד כאן. כלומר, מה גילה הקדוש ברוך הוא? נכון, כלפי חוץ הכל בסדר, אבל בפנים משהו רקוב, לא רואים אותו כלפי חוץ. הקדוש ברוך הוא, שהוא בוחן כליות ולב, שהוא יודע מה מכה לב, ראה שבפנים משהו רקוב. מה רקוב בפנים? חוסר יחס אמיתי לתורה. לא יודעים להעריך את התורה. מה אומרת ברכת התורה? ברכת התורה אומרת שאנחנו, כמה אנחנו מאושרים אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא הזה שקיבלנו את התורה. אבל אם אין יחס לתורה, אם בפנים לא מעריכים את התורה, מה הברכה? הברכה היא ביטוי לתחושת התודה הפנימית שהיא קיימת, והיא לא הייתה. זה הקדוש ברוך הוא גילה, זה פשט שלא בירכו בתורה תחילה. מסיים הרן, אלו דברי הרב החסיד זל, רבנו יונה, והם נעים וראויים למי שמאמרם, כמה מתאים לרבנו יונה להגיד ככה. עד כאן. עכשיו, בא המהר"ל, ויש לו קושייה גדולה. אני מבקש להסתכל בזין, ויש לשאול, מאחר כי ברכת התורה היא מצווה לברך בתורה תחילה, ואם כן, למה לא היו מברכים בתורה תחילה עד כאן? תשמעו רגע את השאלה, את ההיגיון שבשאלה. מה בעצם אמרנו? אמרנו שכלפי חוץ היה הכל בסדר. למדו תורה, קימו מצוות, רק במעמקי הלב לא היה יחס אמיתי לתורה. אבל ריבונו של עולם, ברכת התורה היא עצמה מצוות עשה, וברכת התורה שלפניה היא דאורייתא, ברכת התורה שלפניה. איך זה קיימו את כל המצוות ורק את מצוות ברכת התורה לא קיימו? איך אפשר להבין את הדבר הזה? זה קושייתו של המהר"ל. ויש לשאול, מאחר כי ברכת התורה היא מצווה לברך בתורה תחילה, ואם כן למה לא היו מברכים בתורה תחילה? והתשובה, וחס ושלום שלא היו מברכים בתורה תחילה. כך אומר המהר"ל, חס ושלום להגיד דבר כזה שלא היו מברכים בתורה תחילה. אבל כך אמר רב יהודה בשם רב. אז מה המובן? מסביר המהר"ל, אני מבקש להסתכל בחטא, זה הוא מסביר באחד המקומות, שאין פירוש הברכה הדיבור בפה בלבד. דוודאי הדיבור בפה היו מברכים, אבל הכוונה על הברכה בעצמה היא האהבה הגמורה והדבקות אל השם יתברך, לאהוב השם יתברך במה שנתן תורה, וזהו עניין הברכה. כלומר, אני אגיד את זה אולי במילים שלי, אמרו את ברכת התורה אבל לא ברכו בתורה. אפשר לומר, יכול אדם בפה להגיד, שאלה מה הוא מרגיש בלב. נכון, גם את ברכת התורה הם אמרו בפה, אבל לא ברכו בלב. שלא ברכו בתורה תחילה, הכוונה היא שלא ברכו בלב, כי לא היה יחס אמיתי לתורה. זה כך מסביר המהר"ל באחד המקומות. אבל יש, ומתאים לכך, התקנו פה את הפסוק בישעיהו, ויאמר השם, ים כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני וליבו רחוק ממני. שימו לב מה שהנביא אומר, יכולים לגשת קרוב בפה, יכולים לכבד בשפתיים, אבל זה חיצוני, הלב יכול להיות רחוק לחלוטין. אז יכול להיות שאמרו את ברכת התורה אבל לא ברכו, לא, בלב לא ברכו. זה מתאים לפי ההסבר של המהר"ל כפי שהבאנו פה בהקדמה לתפארת ישראל. אבל המהר"ל במקום אחר אומר, אני מבקש להסתכל ביוד, כי בוודאי היו מברכים בתורה תחילה בפה וגם בלב. אני לא מבין, אני ממש עומד נדהם. אז מה הבעיה? אם ברכו בפה ולא רק בפה, ברכו גם בלב, גם בלב, אז מה הבעיה? אז הכל 100%. אז על מה עבדה הארץ? אז איזה חוסר יחס לתורה היה כאן? מסביר המהר"ל, אבל הברכה בכוונת הלב, כפי מה שראויה לברכה הזאת, שהיא ברכת התורה, לגודל הטובה שנתן השם יתברך לישראל, לא היו מברכים, ואם כן לא היו דבקים בתורה כראוי. בואו, אני אביא איזה משל, אולי תבינו למה, יותר למה הכוונה. בא אליי איזה יהודי וביקש ממני שאני אעזור לו באיזה עניין. אחרי שעזרתי לו, זאת אומרת, אני רוצה להביע תודתי לך, גם לתת לך איזה מתנה. אמרתי, אני לא עושה שום מתנה, לא עשיתי את זה בשביל שתיתן לי מתנה. אבל הוא עמד על כך, זה לא בשבילך, אני מרגיש צורך לתת. ראיתי שזה כל כך נוגע לליבו, זה כל כך בחיים שלו, בסדר. מה הוא נותן לי? הוא נותן לי איזה זכוכיות יפות. כאלה זכוכיות יפות, נוצצות. אמרתי לו, תודה רבה. יותר מאוחר היה אצלי אחד הידידים, אז אני דווקא דיברתי על אותו אדם, איזה מכיר תודה הוא, איזה מידת הכרת הטוב יש לו, שהוא אפילו, הוא עמד על כך שהוא ייתן לי מתנה ולא הסכים. מה הוא נתן לך? אמרתי, אני מוכן לראות לך, הוא נתן לי כאלה זכוכיות יפות. ואני מוציא, אני מראה לו, ואז היהודי הזה קופץ ממקומו, מה הוא אומר? זכוכיות? אלה יהלומים! מה שהוא נתן לך זה יהלומים! ואני שואל אתכם, עם היד על הלב, אני אמרתי לו תודה על מה אמרתי לו תודה, מה היה בליבי? שהוא נתן לי זכוכיות יפות. אילו הייתי יודע שאלה הם יהלומים, הרי הייתי יוצא מגדרי כדי להודות לו, לא? זה בדיוק מה שהמהר"ל אומר. הם בירכו בפה וגם בלב, אבל לא כפי שצריך לברך בלב על קבלת התורה. הם בירכו על זכוכיות יפות ולא ידעו שמדובר ביהלומים. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. זה יהלומים? אז נכון שהם לא רק בפה בירכו, בירכו בלב, אבל יש גם בלב מדרגות. ולברך כפי שראוי לברך על קבלת דבר כל כך נפלא כמו התורה, זה אם לא בירכו. ופה אנחנו לומדים דבר גדול מאוד, דבר גדול מאוד. אם יש בלב איזשהו סדק של חוסר יחס אמיתי לתורה, הסדק הזה הולך ומתרחב ומתרחב ומתרחב, עד שחלילה חלילה עוזבים את התורה לגמרי ומדרדרים עד עברי פי פחת. זה אומר המהר"ל בנתיב התורה, בבקשה להסתכל ביוד א', כי דבר זה, מה שלא בירכו בתורה תחילה, התחלת הסרת התורה מישראל. זה התחלת הסרת התורה מישראל. והתחלת הסרה גורם הסרה אחרת. עד שהוסרה התורה לגמרי. בסוף הוסרה התורה לגמרי. אבל איך זה מתחיל? אני חושב, זאת הייתה שאלתו של ירמיהו הנביא. על מה עבדה הארץ? מה יטריד כל כך את ירמיהו הנביא? מה, הוא לא ידע על מה עבדה הארץ? הגמרא אומרת מפורשות, אם מדובר בבית ראשון, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, מה, אולי ירמיהו הנביא לא ידע מזה? וחוץ מזה, מספיק לפתוח את ירמיהו לדבדב בפרקי ירמיהו. על מה ירמיהו זועק מן העמת ליבו? זאת אומרת, ירמיהו לא ידע מה היה מצבם של ישראל? הוא לא ידע על מה עבדה הארץ? אלא ירמיהו שאל מהו השורש של כל ההתדרדרות. מה זה, הכל בסדר, לילה אחד הולכים לישון, קמים למוחרת הבוקר כשיהודים הם רוצחים, נועפים, עובדי עבודה זרה. איך מגיעים לזה? איך מגיעים למציאות הנוראה הזאת? איפה זה מתחיל? זאת הייתה שאלתו של ירמיהו. על מה עבדה הארץ? איפה מתחילה ההידרדרות? אז בא הקדוש ברוך הוא וגילה, ההידרדרות מתחילה ביחס לתורה. כשאין יחס אמיתי לתורה, אפילו במשהו אין יחס אמיתי לתורה, זה תחילת ההידרדרות. ומכאן מגיעים בסופו של דבר להידרדרות, יכולים להגיע להידרדרות הנורא ביותר של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ואין ספק שאם אנחנו מדברים על התיקון של שורש החורבן, אז צריך לתקן את הברכה בתורה תחילה. אם מדברים על תיקון סיבות החורבן, ודאי הסיבות הישירות, שנאת חינם, אבל השורש של הכל, היחס לתורה. היחס לתורה, זה מה שצריך לתקן. והיחס לתורה, היחס לתורה, זה לתפוס שתורה, לימוד תורה, הוא לא לימוד כמו כל שאר חוכמה אחרת. אגב, כך אומר המשנה ברורה, בהלכות ברכות התורה, אומר המשנה ברורה, מה זה שלא בירכו בתורה תחילה? שהם למדו תורה כמו שלומדים כל חוכמה אחרת. לא למדו תורה כפי שצריך ללמוד תורה, ללמוד תורה לשמה, ללמוד תורה מתוך שזה דבר השם, אלא כמו כל לימוד אחר. והשורש, התיקון של שורש החורבן, זה ללמוד תורה, להפנים את הערך של תורה, ושהיחס לתורה יהיה יחס אמיתי, ומתוך כך ללמוד תורה. ויש לכך, יש לדבר הזה ביטוי מעשי. אני מבקש להסתכל ביוד ב'. מביאה הגמרא, אמר לי בר היי להילל, מי דכתיב ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לשלו עבדו. כך אומר הנביא, יבוא יום ותדעו להבחין בין צדיק לרשע, ותדעו להבחין בין עובד אלוקים לשלו עבדו. שאל בר היי את הילל, היינו צדיק, היינו עובד אלוקים, היינו רשע, היינו אשר לא עבדו? מה הנביא חוזר על עצמו? הוא הרי אומר את אותם דברים. מה הוא אומר? ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע? או יכול היה להגיד, ושבתם וראיתם בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו? הרי זה אותו דבר, מה הוא חוזר על עצמו? אומר הלל, לא, הוא לא חוזר על עצמו. שימו לב בפנים. הוא לא חוזר על עצמו. אמר לי, עבדו ולא עבדו, תרוויו צדיקי גמור איננו. שניהם הם צדיקים גמורים. עכשיו תשמעו טוב. אומר הלל כך, הנביא אומר, יבוא יום ותדעו להבחין בין צדיק לרשע. ולא רק שתדעו להבחין בין צדיק לרשע, אלא תדעו להבחין בין שני צדיקים גמורים. שני צדיקים גמורים, שאחד מהם נקרא עובד אלוהים, ואחד מהם נקרא שלא עבדו. רגע, אתם שומעים או לא? צדיק אמור, והוא לא עובד אלוהים. צדיק אמור, איך יכול להיות דבר כזה? אומר הלל, ואינו דומה שונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 101. מי שלומד 101 פעמים, מי ששונה פרקו 101 פעמים, הוא עובד אלוקים. מי ששונה פרקו 100 פעמים הוא צדיק גמור, צדיק גמור, הלוואי עלינו. הוא לא עובד אלוקים, הוא לא עובד אלוקים. שואל בר היי, אמר לי, ומשומך זימנה קרי לי לא עבדו? איך יכול להיות דבר כזה? ההבדל ביניהם הוא רק פעם אחת. בגלל פעם אחת, הוא למד פעם אחת פחות מהשני, קוראים לו לא עבדו, הוא לא עובד אלוקים? אמר לו, אם כן, צא ולמד משוק של חמרין, 10 פרסי בזוזה, 11 פרסי בתרי זוזי. אם אתה סוחר חמור, אז אם אתה סוחר אותו ל10 פרסאות, אתה משלם זוז. אתה סוחר אותו ל11 פרסאות, הבדל הוא בפרסה אחת, אתה כבר משלם 2 זוזים. ובמקום לקחת דוגמה מחמור, ניקח דוגמה ממכונית. אתה סוחר מכונית לכך וכך קילומטר, יש תעריף, או לכך וכך ימים, או לכך וכך קילומטר, יש תעריף, אתה משלם סכום מסוים. עברת במשהו, עברת קילומטר אחד נוסף, או יום אחד נוסף, וזה כבר כפול, זה כבר כפול. כלומר, יש, זה מדרגה אחרת. יש אמת מידה של מסוימת, ואם אתה עובר אותה, אתה משלם כפול. אותו הדבר, זה המשל. ומה הנמשל? הנמשל הוא, כנראה, אני לא רוצה להיכנס לתוך זה עכשיו, כנראה שלימוד 100 פעמים, כדי שהרי התורה הייתה בעל פה, תורה שבעל פה, כדי שיקבלו ממישהו להיות בטוחים שהוא מדייק בדברים, הוא היה צריך ללמוד קודם 100 פעמים, אז יכלו לסמוך עליו שהוא מדייק בדברים. אחרי שהוא למד 100 פעמים, הוא יודע את הדברים כבר לפנים ולאחור, הוא יודע בעל פה תעיר אותו באמצע הלילה, תשאל אותו על איזה מקום מסוים, הוא כבר ידע, הוא למד את זה 100 פעמים. תציירו לעצמכם, 100 פעמים הוא למד. איזה אדם פותח עוד אחר כך ספר? סליחה שאני אגיד, בכל לימוד אחר שבעולם, כל לימוד אחר שבעולם, נגיד שאתה מתכונן למבחן, כמה אתה צריך בשביל להתכונן למבחן? 2, 3, 4. אחרי שלמדת נגיד 5 פעמים, אתה כבר לא מסוגל להסתכל בספר הזה, אתה זורק אותו לבוידם את הספר הזה. אתה כבר יודע את הדברים בעל פה, מי מסתכל אחר כך בספר הזה עוד פעם? והנה פה יהודי יושב ולומד 100 פעמים, הוא יודע את הדברים על בוריים, על פה, לפנים, לאחור. מתי שלא תשאל אותו, הוא ידע. איך הוא יכול להמשיך ללמוד את הדבר הזה? הוא לומד את זה כי זה דבר השם. זה דבר השם. באמת, מבחינה אנושית, שכלית, אין צורך ללמוד יותר. אבל זה לימוד תורה. זה דבר השם. זה הערך המיוחד של תורה. הערך המיוחד של תורה שזה דבר השם. הוא לא יכול להיפרד מדבר השם. הוא דבק בדבר השם. הוא אוהב את דבר השם. הוא עובד אלוקים. הוא עובד אלוקים. ואגב, זה מפורש. אני מבקש להסתכל ב-י"ג. זה משלים את מה שנאמר ב-י"ב. אמר רבי אחא בר עדא, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, זה בין המאמין ולמי שאינו מאמין, בין עובד אלוקים לצורך אלוקים, לאשר לא עבדו שלא לצורך אלוקים. אתה לומד כי זה דבר השם אתה לומד, זאת הסיבה. זה היחס אמיתי לתורה. זה היחס אמיתי לתורה. אני רוצה להגיד לכם, אנחנו אומרים פעמיים ביום, אהבת עולם אהבתנו השם אלוקינו. פעמיים ביום. נכון? אהבת עולם אהבתנו השם אלוקינו. לא, פעם אחת אנחנו, פעמיים ביום שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. בבוקר ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל באהבה, ובערב ברוך אתה השם אוהב עמו ישראל. פעמיים ביום אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, נכון? עכשיו על הבערב אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אהבת עולם אהבתנו השם אלוקינו. אהבת עולם אהבתנו. במה בא לידי ביטוי אהבה אדירה שלך אלינו? תורה ומצוות, חוקים ומשפטים אותנו לימדת. וזה בא לידי ביטוי אהבה אדירה שלך אלינו. נו, והמסקנה שלנו, על כן בשוכבנו ופקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תלמוד תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. זה המסקנה שלנו, מתוך תחושה עמוקה כי הם חיינו ואורך ימינו, ועל כן ובהם נהגה יומם ולילה. ואני אגיד עוד משפט אחד, שניים, ואני אסיים. אני מרגיש צורך לומר את הדברים פה, שכל מה שלמדנו היום זה לא רק דבר תיאורטי, זה דבר מעשי מאוד. כשאני רואה אתכם יושבים פה היום ולומדים תורה היום, זה לברך בתורה. אתם מברכים בתורה תחילה, אתם מברכים בתורה תחילה. לכאורה זה ימים של חופשה, כל לימוד אחר, איזה, מי יושב בכל לימוד אחר, מי יושב בחופש שלו ולומד? מקסימום מישהו, אני יודע, יש עליו איזה עול של בחינה שהוא צריך לשנן, ללמוד לקראת בחינה. אבל אם זה לא לקראת בחינה, מה פתאום? זה עכשיו, מספיק אני לומד כל השנה. העובדה שהיום יושבים פה ולומדים מתוך רצון, תמיד לומדים מתוך רצון, אבל היום זה בא לידי ביטוי חזק, כי זה לא המועד של הלימוד. ברוך השם, יש בזה משום ברכה בתורה תחילה. ואני רוצה להגיד, תשובת המשקל של ברכה בתורה תחילה, באמת היא צריכה להתחיל בבית המדרש. אצלנו בבית המדרש צריך להתחיל ברכה בתורה תחילה, יחס אמיתי לתורה, ומתוך כך באמת להנחיל לעם ישראל כולו את התודעה האדירה, התודעה האדירה על הערך העצום של תורה, עד כמה התורה היא באמת, זה לא איזה מילים, אלא זה באמת החיים שלנו, כי הם חיינו ואורך ימינו, ומתוך כך ובהם נהגה יומם ולילה.